של ההתהלכות של אברהם בארץ. למי יש את הדף לתת? לטליה, נכון? שלום. רגע, אני כבר יודעת מי את, חכי שנייה. טליה, את טליה, נכון? כן, יופי. ואת?
אני
רחל תמה. כן, רחל תמה, כן. טוב, אז ויעבור אברהם בארץ. מה למדנו על המילה ויעבור? למה לא כתוב וילך אברהם בארץ, אלא ויעבור? מי זוכרת? תסתכלו אולי במחברת, תנסו לשפשף את החלודה. לא, לא, לא לנחש. דברים שלום. איילת, נכון? ומה שמך? שרה? שרה, יפה.
הוא הולך מדעתו הפרטית.
הוא לא הולך מדעתו הפרטית. זאת אומרת, אילו היה כתוב וילך אברהם, זאת אומרת שהוא הולך בארץ על פי התוכניות שלו, הוא מחליט.
מה, הסון שלו, אבל מתוך התוכניות של
הקדוש. נכון, כן. אז בואו נסכם את זה. ראינו שויעבור זה להתגלגל ממקום למקום. אני לא נמצא בשום מקום, אני עובר ממקום למקום. וראינו שזה מה שמבטא את היחס של אברהם אבינו לארץ. הוא לא הולך לפי תוכנית שלו, הוא לא מחליט לאן ללכת, הוא מתגלגל. ואיפה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, שמה הוא יעצור. וראינו שאברהם אבינו מתנהג בארץ בענווה גמורה. הוא מבין שארץ ישראל זה ארמונו של המלך. ובארמון של המלך אתה לא נכנס לכל פינה שמתחשק לך, אלא אתה ממש קשוב לאן הקדוש ברוך הוא מוביל אותך, לאן המלך מוביל אותך. שלום חמודה. אז ברגע שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בשכם, אז בשכם הוא עצר והוא בנה מזבח. ויעבור אברהם זה מבטא את היחס הענוותני של אברהם אבינו כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי ארץ ישראל. יש עד כאן?
יש.
יופי. ואז שאלנו, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. ושאלנו למה צריך להגיד מקום שכם? ברוך ששכם זה מקום. למה לא כתוב עד מקום בית אל, עד מקום העי? ברור שעי ובית אל ושכם זה מקום. אז למה צריך להגיד מקום שכם? כי עדיין לא הייתה שם שכם. הנה, אתם יכולות להסתכל במקור, בדפי המקורות שלכם, במקור 10. אומר החזקוני, עד מקום שכם, שהרי באותו הפרק לא הייתה שם עיר בנויה, רק המקום, סתם מקום. אז למה זה חשוב לדעת את זה? למה זה חשוב לדעת שאברהם אבינו הלך לשכם שלא היה שם כלום? מה? לא. לא, לא זה מה שאמרנו. אמרנו שזה מה שמבטא את זה שאברהם אבינו לא הולך לשום מקום בארץ ישראל מצד מה שיש בה עכשיו. הוא לא הולך לשם בגלל שיש שם תחנת דלק, או בגלל שיש שם סופר, או בגלל שיש שם כל דבר אחר. הוא הולך אל כל מקום בארץ מצד בניין העתיד של האומה. לא מצד מה שיש בה בהווה, אלא מצד מה שהיא מבשרת לעתיד. ואיך עוד הוכחנו את זה? דרך בית אל. מה אמרנו על בית אל? שעכשיו בימי אברהם בית אל היא עדיין לא, לא לוז, יפה. ראינו שבית אל מקבלת את השם שלה רק בימי יעקב, וכשהוא פוגע שם במקום, ואז כתוב וילן שם, וכשהוא קם, אז כתוב ויקרא למקום בית אל, ואולם לוז שם המקום לראשונה. אז זאת אומרת שעכשיו אברהם אבינו, כשהוא נמצא בבית אל, זה עוד לא בית אל. אז איך היה צריך להיות כתוב? ויעתק משם ההרה מקדם ללוז. אז למה התורה לא כותבת לוז, אלא היא קוראת בית אל? כי אברהם אבינו, נכון שהוא הולך ללוז, אבל לא מצד מה שיש בלוז עכשיו, אלא מצד מה שיתגלה בה בעתיד. מבינות? כן? זוכרות את זה שדיברנו על זה? זה נראה חדש חדש. והוכחנו את זה גם דרך העי. שאברהם אבינו מגיע ויתו עלו בית אל מים והעי מקדם. מה אמרנו על העי? מה מוזר במילה העי? נכון. למה? כי שם מקום לא מקבל ה' הידיעה. אנחנו לא אומרים ה'תל אביב ולא אומרים ה'ירושלים. אז למה לא כתוב שהוא נטע את אוהלו בית אל מים ואי מקדם? נכון? למה יש פה ה' הידיעה? אז קודם כל הסברנו מה זה אי. תסתכלו במקורות שלכם, במקור 11. אומר בעל הכתב והקבלה, וידענו כי אי לשון חרבה ושממה. אתם מכירות את הביטוי הזה? איי חורבות? אז אי זה לשון חרבה ושממהו. ובנו שם בחרבה עיר. ואחר כך קראו לעיר בשם החרבה. זאת אומרת שאי זה שם עצם. מה זה אי? חורבה. אז אפשר להגיד החורבה, נכון? כי שם עצם מקבל אי הידיעה. אז מה זה מוסיף לנו? שכשאברהם אבינו הלך לאי, מה היה שם? חורבות! הוא הלך לאי, איזה מקום הוא היה? חרב ושמד. אז אתה שואל, אז למה הוא הולך לשם? מה יש לו לחפש שם? מה יש לו לחפש שם? את מה שעתיד להתגלות באי. אנחנו עוד נדבר היום מה עתיד להתגלות בעי. זאת אומרת, מזה, בואו נסכם. מזה שכתוב מקום שכם, ומזה שכתוב בית אל ולא לוז, ומזה שכתוב העי, מה אנחנו לומדים? שכל מקום שאברהם אבינו הגיע אליו בארץ ישראל, זה לא מצד שאיזשהו צורך פרטי עכשווי, אלא זה מצורך כובש את הדרך לבניו, מצד שהוא עכשיו הולך לייסד את עתיד האומה הישראלית. יש עד כאן? יופי. אז עכשיו בואו נחזור לפסוקים. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. מה שאלנו על זה? עד מקום שכם, עד אלון מורה.
למה לא
כתוב
מקום
ואלון
מורה?
למה צריך להזכיר שני מקומות? האם הוא הגיע גם לשכם וגם לאלון מורה שני מקומות, או אולי אלון מורה ושכם זה אותו מקום? ואז נצטרך להבין אם זה אותו מקום, אז למה צריכים להזכיר אותו בשני השמות? בסדר?
אלון מורה שבשכם.
מה?
אלון מורה אישכם.
יפה. ראינו שרשי אומר שאלון מורה ושכם זה אותו מקום. יפה מאוד. אז עכשיו נשאל, אז למה צריך להגיד לנו גם אלון מורה? אז הסברנו שמה זה אלון מורה?
שבועת התורה.
יפה. איך ראית? בואו נראה את זה. מי שלא הייתה, תסתכלו. במקור 7 אומר, רגע, בואו נתחיל ממקור 6. קודם כל, איך רש"י הגיע למסקנה ששכם ואלון מורה זה אותו מקום? מקור 6. תסתכלו, לבוש האורה, זה אחד מפרשני רש"י. מרדכי יפה קוראים לו. רבי מרדכי יפה, במקור 6. מדלא אמר עד שכם ועד אלון מורה בבב, אלא משמע שעד אלון מורה הוא פירוש לעד מקום שכם. כאילו אמר לאיזה שכם? לאלון מורה. מי הבינה? איך רש"י למד שזה אותו מקום? שאין וב החיבור. אילו זה היו שני מקומות, היה כתוב עד מקום שכם, ועד אלון מורה, הוא הגיע לשני מקומות. אבל אומר סבתך לבוש האורה, מזה שלא כתובה, ואתה מבין שזה אותו מקום. אז למה התורה גם אמרה לנו את השם השני של שכם? אז אמרה לנו יפה יעלה, תסתכלו במקור 7, כי אלון זה לשון עלה. מה זה עלה?
שבוע.
שבוע. ומורה זה לשון הוראה. וזהו תורה. אז יוצא שאלון מורה שווה שבועת התורה. אז למה התורה אמרה לנו אלון מורה? כי היא רוצה להגיד לנו למה הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו מקום ראשון דווקא בשכם. למה? כי זה המקום שבני ישראל עתידים להישבע שם על התורה. מכירות את מעמד השבועה על התורה? שישה שבטים על הר עיבל, שישה שבטים על הר גריזים, הכהנים באמצע ואומרים ארור מכה אבי ואמו ואמר כל העם אמן. נכון? עם ישראל נשבע לקבל על עצמו את כל תרי"ג מצוות. ואז שאלנו למה זה היה המקום ששם נשבעו ישראל שבועת התורה. ואמרנו ששכם הוא לכאורה מקום בעייתי. מי זוכרת? מקור חמש, תסתכלו. תנא משום רבי יוסי, שכם מקום מזומן לפורענות. למה שכם זה מקום מזומן לפורענות? מה היה שם? אונס דינה. זרקו את יוסף לבור, יפה מאוד. מה עוד? מלחמות אחים בימי השופטים, בימי אבימלך, נכון? מה? נחלכה הממלכה, רחובעם וירובעם, נכון? זה היה בשכם? כן. 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 זה עד כדי כך אני לא יודעת. אז אתם זוכרות ששאלנו, אם שכם זה כזה מקום נורא והיום, אז למה זה המקום הראשון ששם הקדוש ברוך הוא החליט להתגלות לאברהם אבינו? לא יכול היה להתגלות לו במקום קצת יותר סימפטי? ואז מה הסברנו? נכון. אין מקום רע בארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ שכולה ארץ שהשכינה שורה בה. מראשית שנה עד אחרית השנה, עיני השם בה. לא יכול להיות שיש בה מקום רע. אז מה זה הפורענות שמופיעה בשכם? אז אמרנו ששכם זה ראשי תיבות שם כבוד מלכותו. שכם זה דומה לירושלים. תכף נסביר את היחס בין שכם לירושלים. שכם... מי עשה? אולי הם קראו לה שם אחר, אבל התורה קוראת לה שכם. זה השם שהתורה נותנת לשכם. אז... הרבה פעמים אנחנו רואים שחז"ל אומרים לנו שהיו הרבה שמות לכל מיני מקומות, אבל התורה דווקא למשל למשה רבנו היו לו הרבה שמות, טוביה ושמעיה ועוד הרבה שמות, אבל התורה קוראת לו דווקא משה. למה? כי השם שנתנה לו בת פרעה, את זה התורה הכי אוהבת. צריך ללמוד למה. אבל השם שמופיע בתורה זה השם שהתורה נותנת לאדם או למקום. אז הסברנו ששכם זה שופרה דה שופרה. זה מקום כל כך עליון עם קדושה כל כך נוראה ועתידית, שאם אתה לא חי שם ברף של המקום, זה הורג אותך. אם אתה נמצא במקום של אור גדול, אבל אתה כולך חושך, אז האור הזה שורף אותך, כי אין לך כלי קיבול לקלוט את האור הגדול. אתם מבינות? שכם היא מקום של פורענות, כי עוד לא הגענו לחיות ברמה של שכם. אז לכם שכם היא פורעת בנו. בסדר? יפה מאוד. יישר כוח. יפה מאוד. יופי. אז זה בדיוק העניין. ואז אמרנו, מה שכם מקום כל כך גדול? אז איך למדנו את הגדלות של שכם? מאיפה למדנו מה זה שכם? מיוסף. יוסף זכה בשכם. וזה בכלל לא מקרה ששכם היא נחלתו של יוסף. כי אם הוא מקבל את שכם, זאת אומרת שהוא מתאים לרף של שכם, לגובה הזה. ומה הגובה של שכם? אז אמרנו שיוסף זה אישיות של מעין עולם הבא. זה מדרגה של העתיד לבוא. איך רואים את זה? רואים שיוסף היה כולו שקוע בחומר. מה הוא עשה כל החיים שלו? ניהל את הכלכלה של ארץ מצרים. ויוסף היה מלא הוד של מלכות. איך כתוב על יוסף? בכור שורו הדר לו. הוא חי חיים מפוארים מלאי הדר, גינוני מלכות. וכל יוסף היה כל כולו יפה תואר ויפה מראה. איזה יופי שובה לב. כל כולו עולם חומר בשיא פארו. ויחד עם זה כתוב על יוסף, ויהי השם את יוסף. אתם יודעות, לא כתוב שהוא היה עם יוסף, אלא את יוסף. כי את זה חיבור יותר עמוק. כשכתוב עם, זאת אומרת יש אחד ועוד אחד והם ביחד. אבל כשכתוב את, זה אומר שאין אחד ועוד אחד, זה אחד. זה חיבור כל כך גדול שהשם הוא את יוסף. זאת אומרת שיוסף, כל מה שיוצא ומשפריץ ממנו, זה שם השם. זה כבוד שמיים, זה אצילות ועדינות, ולא משנה איפה תזרוק אותו, מהמקום הכי ביובי, הוא יגיע הכי למעלה, הכי רחוק, כי הוא כולו הופעת שם השם. שם שמיים שגור על פיו. אבל זה לא סתם שהוא אומר כל הזמן בעזרת השם, הוא חי את שם השם, וזה מתבטא במוסריות תאורה. גם האחים שזרקו אותו לבור, הוא לא יעניש אותם, הוא לא יתנקם בהם, הוא אוהב אותם, הם אחים שלו, והוא מבין, כי לא אתם מחרתם אותי, כי השם חשבה לטובה, הוא כולו מלא אצילות מוסרית ועדינות של קדושה. וואו, זה באמת מדרגה מאוד מאוד עליונה, שאשת פוטיפר יושבת עליו יום ויום ומנסה לפתות אותו, והוא עומד בניסיון. אמרתי לכם שכתוב בגמרא שיש איזה מטרונית אחת שאמרה לאחד האמוראים, שאמרה לו, התורה שלכם בדאית, שקרנית, כותבת דברים לא נכונים. ואז הוא שאל אותה, למה את אומרת את זה? אז היא אמרה לו, תקשיב, כתוב שהיא הייתה מפתה אותו יום יום וינוס. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אבל אצל יוסף זה יכול להיות. כי יוסף כבר חי את מדרגת העתיד. הוא מבין שהוא יפה תואר ויפה מראה. אבל הוא מבין את הערך של זה. הוא מבין שכל היופי שלו זה ביטוי לשכינה. אז הוא אומר, אני אקח את היופי האלוקי הזה ואני אשפיל אותו לאיזושהי הנאה רגעית. זה בזבוז נורא, זה השפלה של היופי שלי, כי היופי שלי הוא יופי אלוקי. כל דבר הוא חי את המימד האלוקי שלו. זה המדרגה של יוסף, וזאת המדרגה של שכם. שם כבוד מלכותו. זאת אומרת שכבוד השם מופיע בכל. מה זה מלכות? תמיד אני מזכירה את זה. מה זה מלך, אם קוראים את זה מהסוף להתחלה? כלום וכולם. אם אתה לא מחשיב את עצמך כלום, אתה כולם, אתה הכל. יוסף יודע שכל כוחו זה דמות דיוקנו של אביו. מי אני? אני זה כלל ישראל, אני זה אבא שלי. הוא לא מחזיק מעצמו כלום. אז אם הוא כלום, אז הוא מלך. וברוך שם כבוד מלכותו, זה מדרגה שכבוד השם כבר ממלא את הכל. את כל עובדי החיים. בסדר?
למה הוא צריך חיי פאר?
להיות בבור את מתכוונת?
לא, חיי פאר.
חיים. כי איך אנחנו אומרים בידיד נפש? הדור נאה זיו העולם. הקדוש ברוך הוא זה משהו גדול. והגדלות שלו היא מתבטאת בזה שהוא מופיע בכל, בכל מה שהוא ברא, מהעליונים ועד התחתונים. זה האידיאל שלנו, קידוש החומר. מלוא כל הארץ כבודו, אנחנו רוצים שכל הארציות תבטא את שם השם. זה הגודל, ששם השם זה לא רק מחשבות טובות, זה מחשבות שמרוממות את הכל, גם את חיי החומר. גם את הבהמות, את החמור של רבי פנחס בן יאיר, שלא מוכן לאכול משהו לא מאוסר. וואו, זו קדושה כזאת שמסוגלת להטיס את כל העולם למעלה. זה הגדלות. מבינה, זה הופעת שם השם בהדור נאה זיו העולם. לא שכו זה, איך היה נראה בית המקדש שלנו? לא איזה צריפון.
כן, אבל זה היה בית המקדש, זה לא היה כאילו בן אדם.
אבל יוסף הוא בית מקדש מעלך. זה מה שצריך להבין. שיוסף זה מדרגת לעתיד לבוא. זה מקדש חי. לגמרי. זאת הייתה המדרגה של יוסף. ולכן הוא נקרא יוסף, הוא כל הזמן מוסיף והולך, מוסיף והולך. זה משהו שרק יכול לגדול ולהתפתח. כי כל מה שיש בו זה רק שם השם. אין לו מעצמו כלום. והמציאות עוד לא יכולה לתפוס את זה. אחרי שיעקב אבינו נפטר, האחים רועדים מפחד שעכשיו אולי יוסף יתנקם בהם. הוא לא רצה להתנקם בנו כי הוא לא רצה לצייר את אבא. הם לא מבינים שזה בכלל לא נמצא בשום איזה שערה של מחשבה בכלל. הוא לא שם. המציאות מתקשה לקלוט את הגודל של התהרה של יוסף, שהוא לגמרי היה בית מקדש. בית מקדש חי. אז עכשיו, לענייננו, זה עונה לנו על השאלה, למה הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות לאברהם אבינו בפעם הראשונה בארץ ישראל, דווקא במקום שכם? למה? כי עכשיו אברהם אבינו מתחיל את מה? את המסע שלו בארץ. בכלל, את מסע החיים שלו, לבנות את עם ישראל. כשמתחילים, שיוצאים לדרך, צריכה להיות מיד המטרה הסופית, השאיפה. לאן הדרך מובילה? קודם כל צריך להיפגש עם המטרה, והמטרה היא שם כבוד מלכותו. ואמרנו שבשכם, מה אברהם אבינו עושה? תסתכלו בפסוקים. בונה מזבח. ואחר כך בפסוק ח', מה כתוב שהוא עושה בית אל מים והאי מקדם, בתחנה השנייה שלו, מה הוא עושה? ויתועלו, הוא בונה את האוהל, מה עוד הוא עושה? בונה מזבח וקורא בשם השם. בין בית אל ובין האי הוא עשה שלושה דברים, אבל בשכם הוא עשה רק דבר אחד. למה? כי שכם זה עוד לא מקום של עשייה. זה מקום של חלום. אתה חולם. אתה נפגש ברוחך עם הכיוון, עם האמת של החיים, לאן העולם צועד. וזה מה שהקדוש ברוך הוא הראה לו בשכם. ולכן בשכם כתוב, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. מה הקדוש ברוך הוא הראה לו בשכם? את המטרה. ולכן גם שם במקום הזה ישראל נשבעו על התורה. למה דווקא בשכם עם ישראל נשבע על התורה? שם נשבענו שאנחנו מוכנים לקבל על עצמנו את כל מצוות התורה. למה? כי שם אנחנו מבינים על מה אנחנו נשבעים. אנחנו מבינים שיש לנו מטרה כל כך גדולה, וכדי להגשים אותה אנחנו חייבים את כל ריבוי המצוות. שם אנחנו מבינים שהמצוות זה לא סתם שק של הוראות. עשה לא תעשה. כשר לא כשר. טהור תמן. לא. כל הסיפור של המצוות הוא עסק של אידיאל. כל כך נורא ונשגב של שם מלכותו לעולם ועד. אז בתחנה הראשונה של אברהם, הקדוש ברוך הוא מתגלה לה ומראה לו את המגמה הסופית. התכלית האחרונה, ואברהם אבינו מלא רגשות הודעה להשם, שהוא זיכה אותו למפגש הזה. ואיבן שם, בשכם, דווקא שם, הוא בונה את המזבח, כי זה מזבח שמבאר מה קרה פה בשכם. מה קרה פה, השם נראה אליי, והוא הראה לי את המגמה העתידית של עם ישראל. יש עוד כאן? יופי, כן? כן, כן. רגע, אנחנו עוד רגע נגיע. בואי, זה בהמשך. כן. כן, אז שישה שבטים. לא, הגלגל זה משהו אחר. בגלגל הם מעלו את עצמם. יהושע עשה חרבות צורים ומל את בני ישראל, ואחר כך הם הלכו לשכם.
לא, 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 כאילו, לא מכיר את הסיפור הזה שהם עוד
אבל זה היה בספר יהושע. כשהם נכנסו לארץ, אז הקדוש ברוך הוא ציווה על יהושע את שבועת התורה.
וזה היה בשכם.
כן. בסדר, העמידו שישה שבטים על הר עיבל, שישה שבטים על הר גריזים, הכהנים עמדו באמצע. מה?
מעמד הברכה לפעמים.
לא. כן, הברכה, כן, ברור, ברוך וארור, כן, 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 זה זה, זה זה. כן, כן, זה זה. נכון, נכון, נכון. אז איפה אנחנו? אז אנחנו עכשיו פסוק ח', בסדר? ויעתק משם, עוד פעם, לא כתוב וילך, אלא ויעתק. והסברנו מה זה ויעתק?
להעביר.
ואז שאלנו, אם כתוב ויעתק צריך גם מה? לא, כתוב ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל. את מה? את מה הוא העביר, נכון? לא כתוב. אז הבאנו את הפירוש של אור החיים, הקדוש הוא אומר, את מה הוא העביר? את הקדוש ברוך הוא שנגלה אליו בשכם. איך זה יכול להיות? כי לא את הקדוש ברוך הוא, אלא את המראה האלוקי. את מה שהתגלה אליו בשכם הוא עכשיו העביר הלאה. זאת אומרת, כשאברהם אבינו יוצא משכם, אז הוא לא מתחיל להתקרר. החזון הנבואי של שכם, הוא לוקח אותו איתו. זה כבר הפך להיות חלק מאישיותו. זה בוער בעצמותיו. הוא העתיק את הרוממות של ההתגלות האלוקית של שכם יחד איתו. בסדר? ואז אמרנו שויעתק, יש לזה עוד קונוטציה של מעבר חד. של שינוי מהותי. זאת אומרת, שכם זה לא בית אל ובין בית אל וביניי. זה משהו אחר. ואמרנו מה? שכם זה המקום של החלום. ועכשיו אברהם אבינו עובר מעבר חד. עכשיו זה פטיש מסמר ניקח מהר. עכשיו זה מה? זה הדרך, העשייה. איך אנחנו מגשימים את החזון של שכם. בין בית אל ובין האי. בסדר?
לא.
קודם כל שכם. יפה יפה, הנה זה עכשיו. אז עכשיו, ויעתק משם. למה כתוב משם? ברור שהוא העתיק מאיפה שהוא היה. אלא מה היה שם? את מה שהיה שם הוא לקח איתו. מבינות? ההרה. ואז אמרנו, מה זה ההרה? מה הבעיה בביטוי ההרה? נכון, היה צריך להגיד ויעתק משם הרה. תפתחי בפרק י' פרק י' מי זוכרת איפה זה? בפרק המלחמה, מה כתוב שם? י' י' פרק י' פסוק י' מה כתוב שם? מהר מהר? כן, ועמק הסידים, בארות בארות חמר. הרה נעשו. מה זה הרה? איך אומרים בלשון התנ״ך למצרים? מצרימה. איך אומרים להר? בסדר, הרה, הרה. לא חשוב, לא ניכנס עכשיו ל... אני גם לא מספיק בקיאה בלשון כדי לעמוד על ה... אבל להר, להר, הרה. ולא, ההרה... זה להר הידוע.
כמו המצרימה?
כן, להמצרימה. כן, משהו כזה. דרך אגב, תסתכלו, תשאלו את אותה שאלה על פסוק ת'. תסתכלו את אותה שאלה על פסוק ת'. הנגבה. איך אומרים בלשון המקרא לנגב? נגבה. אז למה הנגבה? תראו, אנחנו נראה איך חז"ל דורשים את זה. הנגבה זה להנגב. נגבה זה לנגב, הנגבה זה להנגב, זאת אומרת, זה לאיזושהי נקודה ידועה בנגב. ונראה מה חז"ל אומרים, מה זאת הנקודה הזאת? איך אומרים, מה זה מצרימה בתורה?
אבל אין חיים לפני זה.
נכון. נכון, אבל רגע, אבל בים, אבל היי בסוף זה במקום הלמד בהתחלה. מצרימה זה למצרים, אבל במקום הלה יש היי בסוף. אז איך אומרים להר?
אז למה יש היי בהתחלה?
כי זה הר. זה ההי של שם העצם. הר, הרה. בסדר? טוב. אז כן, אז איפה אנחנו? אז אמרנו, מה זה ההרה? לאיזה הר מיוחד מתכוונת התורה? לאיזה הר? חברון. איך למדנו את זה? לא, את זה, עוד, את זה כבר ראינו. תסתכלו בבראשית י' ת' ז'. מה זה ההרה שם? יש לנו עוד פעם ההרה. בבראשית י' ת' ז'. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדבר. יופי, המלאכים אומרים ללוט, ההרה ימלט פן תספה. מה אומר רש"י, לאיזה הר מיוחד הם התכוונו שהוא יברח? הר חברון. יפה. אז קודם כל רואים שאפשר להגיד שההר הזה חברון, כי ככה רש"י אומר, מה זה ההר? לאיזה הר מיוחד הם רצו שהוא יברח? גם חז"ל אומרים את זה דרך אגב.
למה לא הבית?
מה? עכשיו עוד לא מדברים על ירושלים. ירושלים זה, תכף נראה, זה רק החלום. אנחנו עוד לא, אנחנו בעמל, אנחנו בדרך. רק התחלנו לצאת לדרך, כבר ירושלים. רגע, רגע. רגע, אז עכשיו ראינו שההר הזה הר חברון, אתם מסכימות? זה יושב על מוכח מספיק טוב? כי רש"י אומר בפרק י"ט שהמלאכים אמרו לו, ההר הימלט, לך תברח לאברהם אבינו שיושב בהר חברון, ככה אומר רש"י. אז ההר הזה הר חברון. אבל אמרנו, אם אנחנו מסתכלים במפה, איפה המפה שלכם? אני נתתי את כל המפות שלי. אז אנחנו רואים שמשכם, אברהם אבינו מגיע בין בית אל ובין האי, וחברון זה דרום, אז זה בכלל לא בדרך, נכון? ואז אמרה כאן מישהי, נראה לי תמה. מה? אמרה לנו שאפשר להגיד שאברהם אבינו, כשהוא הלך לבין בית אל ובין האי, הוא חזה. בעיני רוחו את חברון. חברון ליוותה אותו במחשבה. הוא לא הלך לחברון ברגל, אבל כשהוא הלך לבית אל, אז כל הזמן הוא חשב על חברון. איך אפשר להגיד דבר כזה? כתוב. אז קודם כל כבר ראינו שיכול להיות תיאור של הליכה שהוא לא מתאר את ההליכה הגיאוגרפית. איפה ראינו את זה? פסוק ד', פסוק ד', תסתכלו פסוק ד', ראינו את זה. מה כתוב פסוק ד'? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אמרנו שזאת לא הליכה הגיאוגרפית, אלא הליכה הרוחנית המחשבתית. איך אמרנו דבר כזה? כי כתוב וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, לפני שכתוב שהוא יצא. איך התורה אומרת שהוא הלך כאשר דיבר אליו השם לפני שהוא בכלל התחיל ללכת? כי רק בפסוק הבא כתוב ויצאו ללכת ארץ הכנען ויבואו ארץ הכנען. אז איך התורה אומרת שהוא הלך והוא עוד לא הלך? נכון? אז מה הסברנו? שוילך כאשר דיבר אליו השם זה מה עובר לו בלב, מה עובר לו בראש. אני כל כולי אחר השם. זאת הליכה רוחנית שהיא מבטאת את הנכונות של אברהם ללכת אחרי השם. בפסוק ד' וויצאו בפסוק ה'. אז איך כתוב וילך לפני ויצאו? נכון? דרך אגב, יש לזה עוד הוכחות גם במגילת רות. עוד לא כתוב שנעמי יצאה ממואב וכבר כתוב שהיא שבה. שבה לעמה. איך זה יכול להיות? גם שם אומרים המפרשים. שהיא עוד לא התחילה ללכת, אבל היא עשתה כזאת תשובה שזה נחשב שהיא כבר הגיעה לארץ ישראל. כך אומרים המפרשים. ואם זה לא מספיק לכן, אתם רוצות הוכחה יותר חזקה, אז תסתכלו בסוף פרק י' ג', אם אני לא טועה. בואו נראה בסוף פרק י' ג' סוף פרק י' ג' בבקשה, פרק י' ג' תסתכלו, יש לכם פרק י' ג' פסוק א', תסתכלו. זה חשוב לי שהדברים ישבו אצלכם, מבוססים, לא ראו ככה, ההר חברון היה רק בעיני רוחו, במחשבתו. איך אפשר להגיד דבר כזה? נכון? אני רוצה שזה יישב אצלכם טוב. אז תסתכלו פרק י' ג', כתוב, והיה על אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולא תימו הנגבה, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. עכשיו תקשיבו טוב. וילך למסעיו, מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין העי. עכשיו אני שואלת אתכם, לאן הוא הלך? מצד אחד כתוב שהוא הלך עד בית אל, אבל מצד שני כתוב שהוא הלך למקום שהיה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין העי. אז לאן הוא הלך? לבית אל או בין בית אל ובין העי? הוא הלך, הוא עולה ממצרים דרך הנגב, מנגב עד בית אל. זה הכוונה, מנגב ועד בית אל. לא, אז למה התורה אומרת עד בית אל ובין בית אל ובין העי? תחליטי לאן הוא הגיע. עכשיו, איך אנחנו יודעים, תוכיחו לי, שהוא לא הגיע קודם כל לבית אל ואחר כך בין בית אל ובין העי? לא, אמרנו על אלון מורה שזה שכם. אבל עכשיו אני רוצה שתגידו לי, איך אנחנו לומדים מפה שהוא הגיע לאותו מקום, אבל המקום הזה פעם אחת נקרא בית אל, פעם אחת הוא נקרא בין בית אל ובין העי. רגע, אבל איך אנחנו יודעים שהוא הגיע רק למקום אחד? כי אין לנו וו החיבור. אם הוא היה מגיע קודם לבית אל ואחר כך לבין בית אל ובין העי, אז איך היה צריך להיות כתוב? וילך למסעיו מנגב ועד בית אל ועד המקום. נכון? ואין וו כדי להגיד לנו שהוא לא הלך לשני מקומות. אז לאן הוא הלך? לבית אל או לבין בית אל ובין העי? תשובה? לא. הוא הלך לבין בית אל ובין העי, אבל במחשבה הוא לקח את כל הרכוש ממצרים שיהיה מצע להשראת שכינה. מה? איך אנחנו יודעים? בשביל זה צריך ללמוד קודם את בית אל מים והעי מקדם פה. בסדר? לא הבנת את התשובה? מה זה בית אל? זה בית המקדש, בית השם, נכון? רגע, אבל כשיעקב אבינו התעורר, אנחנו נכנסות פה לשאלה פרשנית, אבל כשיעקב אבינו כתוב ויפגע במקום, נכון? המקום, מה זה רש"י אומר, מה זה המקום? הר המוריה, מקום המקדש. עכשיו הוא חולם את חלום הסולם, הוא מתעורר בבוקר, והוא אומר, וואו, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. ויקרא שם המקום בית אל. זאת אומרת שהוא קורא למקום בית אל על שם בית אל ושער השמיים. אז עכשיו התבלבלנו, כי הוא נמצא בהר המוריה, אז איך הוא בבית אל? אז רשי אומר, ואנחנו לא נלמד עכשיו את רשי, רשי אומר שהר המוריה קפץ לו לבית אל. ככה רשי אומר. אבל אמרנו שעכשיו בית אל היא לוז. כי עוד לא נקרא בית אל, רק יעקב יקרא לה בית אל. אנחנו עוד רחוקים מאוד מיעקב אבינו, רק עכשיו אברהם אבינו מתחיל את הדרך. אז למה התורה קוראת ללוז בית אל? כי כל מה שאנחנו מדברים על בית אל זה מצד העתיד, מצד בית המקדש. אז שהתורה אומרת לנו שאברהם אבינו עולה עם כל הרכוש, כבד, במקנה, בכסף וזהב, עד בית אל, זה מבטא את השאיפה שלו. מה הוא רוצה לעשות עם כל החומר שהוא מביא ממצרים? ומעשה אבות סימן לבנים. ממה בני ישראל בנו את המשכן? מהרכוש שהם הוציאו ממצרים. ואיפה כל זה התחיל? פה. שאברהם אבינו לוקח את כל הרכוש, והוא בדעתו חולם על מקום המקדש. לא, זה בין בית אל של לוז לאי. כי אחרת זה רחוק מדי, כן? אבל גם תסתכלי במפה. רואים שאברהם אבינו הגיע לבין בית אל ובין האי, בית אל שהיא לא ירושלים. אבל בית אל נקראת על שם ירושלים. וצריך להבין למה הר המוריה קפץ לבית אל, אבל זה עוד שיעור. יפה. אז אמרנו שעכשיו, את מחזירה אותנו למקום. אני אוהבת ש... אז ראינו ששכם זה המקום של החלום, נכון? אבל עכשיו יוצאים לדרך. וחברון היא הדרך. חברון מייצגת את הדרך. איך רואים את זה? אנחנו יודעים שקודם כל דוד המלך, לפני שהוא מלך 33 שנה בירושלים, הוא מלך 7 שנים בחברון? לא מגיעים לירושלים ככה, זה לא הולך, צריך הכנות. כדי להגיע לירושלים צריך הכנות. וההכנה זה חברון. למה חברון היא ההכנה? למה חברון היא הדרך? אז אני רוצה שתסתכלו רגע בפרשת חיי שרה, פרק כ"ג, פסוק י"ז, ותגידו לי איזה שם נוסף יש לחברון, חוץ מחברון וחוץ מקריית ארבע. איזה עוד שם יש לחברון? כ"ג י"ז. לא, זה שדה עפרון. לא, אמרי זה שם של איש. ויקום, שדה עפרון, אשר במכפלה. מה זה אשר במכפלה? איפה שדה עפרון היה? במכפלה. מה זה מכפלה? חברון. אומר הרמב"ן שלחברון יש שלושה שמות. חברון, קריית ארבע ומכפלה. הנה, והוא מוכיח את זה שכתוב ויקום שדה עפרון אשר במכפלה. אז עכשיו הרמב"ן שואל, למה חברון נקראת גם מכפלה? ואז הוא מביא את המדרש. המדרש אומר שחברון נקראת מכפלה כי הקדוש ברוך הוא כפל קומתו של אדם הראשון וקברה בחברון. מה הכוונה שהוא כפל קומתו? הכוונה שהוא ברא אותו בקומה כפולה. מה הכוונה? שהוא ברא אותו עם שני רבדים, עם גוף ונשמה. זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא כפל קומתו של אדם הראשון, הוא יצר אותו עם שתי קומות, רוחנית וגשמית, וקבר אותו במערה. זאת אומרת, אז מה זה מבטא מכפלה? שברגע שיש לנו שתי קומות, רוחנית וגשמית, זה אומר שכל החיים שלנו עכשיו הם רצו ושוב. מתח. כל החיים שלנו עכשיו הם במתח. מה יוביל? מה יקבע את החיים? הגוף? הנשמה. הגוף מושך אותנו למטה. הנשמה מושכת אותנו למעלה. זה כל הזמן רצו ושוב בין הגוף לנשמה. זאת אומרת שמכפלה זה ביטוי לכך שהכוחות מופיעים בכפילותם. איך רואים את זה שהכוחות מופיעים בכפילותם? אנחנו רואים שקריית ארבע קרויה על שם ארבעת הענקים שגרו בה, והם היו ענקים בגוף מלאי רשע, והיא קרויה קריית ארבע על שם הצדיקים, ארבעה זוגות של צדיקים שנקברו בה. אנחנו רואים שקריית ארבע זה גם צדיקים גם רשעים. כי קריית ארבע, חברון, זה מקום של ענקים, ככה אומר המהר"ל. זה ענקים יושבים פה. אז תדע לך, אומר המהר"ל, אם בחברון יש ענקים, זאת אומרת שזאת ארץ שמייצרת ענקיות. למה? כי היא סמוכה לפתח גן עדן. חברון יונקת מעולם שמיימי, אצילי וטהור מאוד. אז בגלל זה יש שם עוצמות חיים. עכשיו, אם מנתבים אותם לקדושה, אז זה ארבעה זוגות צדיקים. ואם מנתבים אותם לטומאה, זה ארבעה ענקים מטילי אימה. זאת אומרת שבחברון, הכוחות עדיין מופיעים בכפילותם, ועדיין יש מאבק. דרך אגב, זה גם מה שמאפיין את חברון, מי שיודעת קצת. כל דבר פה זה מאבק. כל רכישה של בית, סיפור מן הסרטים, עד שמאשרים, כן? כל דבר פה זה מאבק. מאבק בין חיי נצח לשלום עכשיו. כל הזמן יש את המאבק הזה. לכן, בחברון חייבים להיות אנשים ענקים, חזקים באמונה, עם עמוד שדרה שלא מתבלבל. מכל השלום עכשיו וכל האנרכיסטים אנחנו צריכים להחזיק עמדה. חברון זה עיר שמכריחה אותך לברר את האמונה. ואתה לא מתבלבל מכל הכפילות הזאת, מכל המתח הזה. אז מצד אחד חברון זה מכפלה, אבל זה חברון מלשון חיבור. זאת אומרת שכל מה שהכוחות בחברון מופיעים בכפילות, זה לא כדי שתהיה מלחמה. זה כדי שלברר איך באמת הכוחות יכולים להשתלב ביחד. אז חברון זה הדרך של הבירור. רק כשאנחנו עוברים את הדרך של חברון אפשר להגיע לירושלים. כי ירושלים זה כבר השלמות. ירושלים זה עיר שלם. שם כבר הפוטנציאל האחדותי זה משהו חל. איפה רואים את זה? שכל האבנים שיעקב אבינו שם סביב ראשו התחברו, נהיו אבן אחת. בירושלים זה כבר מתחבר טבעי. פה בחברון זה צריך הרבה עמל, הרבה פיתוח ועיצוב של אישיות אמונית. אתם יודעות שחז"ל אומרים שיש עוד סיבה שקוראים לקריית ארבע, קריית ארבע. בגלל שאברהם אבינו יצא להילחם בארבע מלכויות והוא ניצח אותם, והם היו ארבע מעצמות של העולם העתיק. איך בן אדם זקן עם 318 חיילים מצליח לנצח ארבע מעצמות? אומרים חז"ל, כי הוא יצא מחברון. הוא ניצח ארבע מלכויות כי הוא יצא מחברון, לכן חברון נקראת קריית ארבע על שם ארבע המלכויות שאברהם אבינו ניצח. מי שיוצא מחברון, יש לו כוח לנצח. אתם יודעות שחברון זה אם ההתנחלויות? איפה התחילו ההתנחלויות? במלון פארק. ומשם המשפחות שהיו פה, אז הגיעו לאלון מורה, לבית חגי. הכוח של ההתפשטות של ההתנחלות, של האחיזה ברגבי אדמת ארץ ישראל, בלי תנאים בכלל. מה שהיה בהתחלה זה היה מסירות נפש אדירה. מאיפה העוצמות האלה יצאו מחברון?
אני חושבת שהם
בכוונה מכרו
את חברון.
שמה?
הם מכרו את חברון
בגלל זה? מי בחר את חברון?
נכון, בחרו להתחיל מחברון, את
הפרקת
הזה של ההתחלות.
כן.
אני חושבת
שידעו
את
הדבר הזה. לא צריכים לדעת, זה חי בנו, זה זורם בנו. אתם יודעות, אני מלמדת עכשיו בכמה מקומות את הפרשה של עקדת יצחק. שיצחק היה מוכן למסור את את צווארו לשחיטה בלי בעיה. אומר לאבא, תקשור אותי טוב טוב, שאני לא אזדעזע. ואז אנשים אומרות לי, וואי, זה הדור שלנו. זה הדור שלנו. אתם מכירות את זה? שאנשים, חיילים, צעירים, שכל העתיד לפניהם, רוצים להיות בראש החץ בקרב, כדי להביא ניצחון לעם ישראל, והם יודעים מה זה אומר להיכנס לעזה. אנחנו דור של עקדת יצחק. זה הטבע שלנו. ושאנחנו יודעים את זה בין שלו. וזה מדהים שזה לא רק אצל דתיים בוגרי ישיבות, גם חילונים. זאת אומרת שעקדת יצחק זה הטבע שלנו. חברון זה נשמת אפינו. אז עכשיו, כשאברהם אבינו עובר משכם, שזה העיר של החלום, בסדר? ועכשיו הוא יורד למפעל המעשי, אז הוא חייב לראות בעיני רוחו את חברון. כי הוא צריך להבין שזה עכשיו עמל, דרך ארוכה. שאנחנו לא מוותרים על שום עשייה ועל שום שלב. תסתכלו רגע בפסוק האחרון, כתוב בפסוק ת' וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. מה מיותר פה?
הנגבה.
לא, אנחנו רוצים לדעת לאן הוא נסע. הלוך ונסע, למה לא כתוב וישא אברהם הנגבה? תסתכלו מה רש"י אומר במקור 13. הלוך ונסוע לפרקים. מה זה לפרקים? תחנות. היו לו הרבה תחנות. הוא יושב כאן חודש או יותר ונוסע משם. ונוטע אוהלו במקום אחר ויושב חודש או יותר ונוסע משם. כל הזמן עוד תחנה ועוד תחנה. אז מה התורה רוצה להגיד לנו? שכשאברהם אבינו נסע, הלך בארץ ישראל להוציא אל הפועל את האידיאל של שכם, זה לא פשוט, היו לו המון תחנות בדרך, אבל אברהם אבינו מלא סבלנות. כמה שצריך לשבת פה, אני יושב. כי אברהם אבינו מבין שכדי לטפס בסולם יש שלבים, ואי אפשר לקפוץ שלבים. וכל שלב בונה את השלב הבא. לכן הוא כל כולו מסירות נפש להיות במקום שצריך. וכמה שזה דורש ממני, אני נותן. לא בוער לי, אני עושה את מה שצריך לעשות. אברהם אבינו יוצא לדרך, הוא חייב לראות את חברון. הוא חייב להבין שזה דרך עכשיו של עמל ושל ברור. ובגלל זה הוא הולך לשבת בין בית אל ובין העין. למה? בגלל שכבר סוף השיעור, אז אני אגיד את זה בקצרה. בית אל זה מבטא את בית המקדש, נכון? והעי, מסביר הרב בלייכר, שזה המקום הראשון שעם ישראל נלחם מלחמה טבעית. לא ניסית, כמו ביריחו, שהחומות נפלו, אלא יהושע תכנן מערבים, ממש כמו רמטכ"ל שמתכנן יציאה לקרב. זאת הייתה מלחמה טבעית. אז העי מבטאת את דרכי הטבע. ואברהם אבינו הולך לשבת בין בית אל ובין העין. כי הוא יודע שכדי להוציא לפועל את המדרגה של שכם, צריך לברר את הזיקה, את הקשר שבין הרוח בית אל ובין העין, שזה החומר. צריך לעזור למציאות להבין שיש קשר. זה לא שני דברים מנותקים. הגויים אומרים, אתה רוצה להיות אדם קדוש? לך למנזר, תתנתק מהחיים. אברהם אבינו אומר בדיוק ההפך. הוא הולך לגור בין בית אל ובין העין כדי לברר שיש קשר בין הרוח והחומר. בואו נקרא את זה בדברי הרב לייכר, סליחה, ואנחנו נרחיב על זה בשיעור הבא. מקור 12. העין הוא המקום הראשון, יש לכם? העי הוא המקום הראשון שבו נלחמים בני ישראל לאחר כניסתם לארץ במלחמה טבעית נורמלית עם תכסיסי קרב אשר מפעיל שם יהושע. ניתן לומר כי זוהי המלחמה הראשונה בכלל, משום שביריחו הייתה זו מלחמה ניסית שלא בדרכי הטבע. בבית אל עתיד להתגלות ליעקב אבינו חזיון הסולם ומוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ועליו הוא אומר אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. במקום הזה, בין בית אל ובין העי, מבטא אברהם את היסוד הגדול ביותר של עם ישראל, אשר צריך להיות ברור וקבוע בנשמת העם, שכל בניין חיי האומה ודרכי הטבע, הנשק, המלחמתיות והמשק, המערך המלחמתי של עם ישראל והבניין הכלכלי החקלאי שלו, הכל נמשך מבית אל, משער השמיים. איך אנחנו רוצים להגיע למדרגה של שכם, שזה שם כבוד מלכותו, למדרגה העתידית של יוסף? קודם כל צריך לברר שאין נתק בין הגוף לנשמה, שהמכפלה היא חברון, זה מה שצריך לברר, שיש קשר ואפשר לחבר בין הדברים. למשל, זה לא סתם שיש לנו 10 אצבעות, למה דווקא 10 ולא 4? ולא 4 בכל יד, למה לא 8? כי העולם שלנו נברא ב10 מאמרות. אתם יודעות מה זה שהעולם נברא ב10 מאמרות? לא חשוב, בגלל שהעולם נברא ב10 מאמרות, אנחנו צריכים כנגד זה 10 אצבעות. כי כל עולם העשייה שלנו צריך להיות מכוון ל10 מאמרות שבהם נברא העולם. לייעוד של העולם, הידיים שלנו, שאו ידיכם קודש, להגשים את האידיאל האלוקי שלשמו נברא העולם. כל המערכת הגופנית, כל המערכת הפיזיקלית של העולם, היא מותאמת לערכים הרוחניים. ואנחנו נרחיב על זה בעזרת השם בשבוע הבא. שזה לא סתם קשר שאפשר לחבר, אלא כי זה באמת מחובר. רק צריכים לגלות את החיבור. אבל בעזרת השם נרחיב על זה בשיעור הבא. תודה רבה על ההקשבה.